בואו נזכיר לעצמנו איפה היינו בפעם שעברה. אנחנו עוסקים בשמואל, שמואל א' פרק למד א' ושמואל ב' פרק א', ובעצם בסיפור הנפילה בקרב של שאול. כשהסיפור הזה מתואר בשני תיאורים שונים לגמרי, וכנראה גם סותרים זה את זה, לא כנראה, סותרים זה את זה, בין פרק למד א' לבין פרק א'. היה כאן, לפני שבועיים ביקשתי כאן ממישהו לתעד את זה, אורי, הוא לא כאן כרגע, תכף ייכנס בטח, לתעד את ההבדלים. אבל בואו נסכם אותם כאיש אחד. בפרק למד א' כתוב ששאול מת הוא פחד מהמורים, הבנים שלו מתו, אחר כך הוא ביקש מנושא כליו שישלוף את חרבו ויהרוג אותו. נושא כליו לא רוצה, מסרב, מסרב פקודה, ואז שאול לוקח את החרב ונופל עליה, ואז כשנושא הכלים רואה ששאול מת, גם הוא לוקח את החרב שלו ונופל גם הוא עליה, וכך כתוב ששאול מת עם בניו ועם נושא כליו, כולם מתו ביום ההוא כאיש אחד. כלומר, אם אני מסכם את זה, איך שאול מת? שאול נפל על חרבו יחד עם נושא הכלים שלו ומת. האם עד כאן? בפרק א' מתואר על ידי הגר, אחד כזה, יש פה זה איש נער, מגיד, גר המלכי, הוא קורא לעצמו, סיפור אחר לגמרי. הוא מתאר זה סיפור שהוא הגיע במקרה להר הגלבוע, כבר מעורר חשד, שאול פונה אליו, הוא רואה את שאול נשען על חניתו, אבל שאול עדיין חי, שאול פונה אליו, שואל אותו, מי אתה, מה אתה וכו', ואז הוא מבקש משאול, שאול מבקש ממנו שמה? שיהרוג אותו. עמוד נעלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, דרך אגב, מה זה שבץ? מה זה שבץ? שבץ דרך כלל זה במוח, אבל כאן המפרשים אומרים שהחזני השבץ, האפוד שלהם היה עשוי תשבצים, תשבצים כאלו, והוא כאילו, נכנס לו האפוד, השריון נכנס לו כבר בתוך הגוף. החזני השריון, המשבצות, כן? החזני השבץ, ואז אומר הגר העמלקי, ועמוד עליו ועמותתהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. אני מדווח לנו הגר העמלקי, אני הבאתי והרגתי אותו, הוא כבר היה גוסס כזה או אחר, אבל אמרתי, הרגתי אותו, ולא רק זאת, אלא גם הגר העמלקי הזה מביא יחד איתו את הנזר, את הכתר של שאול, ואת ההצעדה, זה איזה מין צמיד שהמלך היה הולך איתו כאן, ומביא את זה לדוד המלך. עכשיו יש פה שני סיפורים שמסותרים זה את זה. השאלה קודם כל, מבחינה פרקטית, מה היה? מה קרה בדיוק בשטח? איך שאול מת? פעם אחת, ופעם שנייה, מה שנחליט שלא, שנקבע שמה שהיה, אז מה פשר התיאור השני? יש פה, אתם מבינים שיש פה שני סיפורים שונים לגמרי. בואו ברשותכם נקרא עוד פעם את פרק א', אבל אני מבקש שתקראו את זה ממש באוזן מאוד מאוד רגישה וקשובה, כי אני הולך לשאול אתכם שאלה קשה קצת. אז אני קורא פרק א', שמואל ב' פרק א', והיא אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בציקלג ימים שניים. והיא ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו, והיא בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא, ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מהיה הדבר, הגד נא לי, ויאמר אשר נסעה מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקו, וכו' וכו'. זה כבר קראנו את ההמשך. הפסוקים האלה שכרגע קראתי, איזה פסוקים, איזה מקום, איזה אירוע הם מזכירים לכם בספר שמואל? זה פשוט שידור חוזר של אירוע שכבר היה. מה? לא שומע? לא שמעתי. אתה קרוב מאוד, תן את תדייק. כלומר, דיבור של מי זה מזכיר? אתה צודק, רק תגיד עוד, אתה לא זוכר. רבותיי, יש כאן הקבלה מלאה בין הפסוקים פה לבין הדיבור של אותו מבשר שבא לדווח לאלי על מות בניו ועל נפילת ארון האלוהים וכו' וכו'. כלומר, יש כאן פשוט שחזור של המעמד ההוא. בואו קודם כל נוכיח את דברנו. תסתכלו בבקשה בשמואל א' פרק... שמואל א' פרק ד' מה? פסוק ת' ז' אתה אומר? לא, עוד לפני כן. נגיד פסוק י' א'. וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילו ביום ההוא מדב קרועים ואדמה על ראשו. אני קורא אצלנו ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה ועם שאול ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו. בסדר? הלאה. וישמע אלי את כל הצעקה ויאמר מכל ההמון הזה ואיש מיהר ויאמר האיש של אלי כן ואיש מיהר גם פה ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו במחנה ישראל נמלטתי גם פה ויאמר האיש של אלי אנוכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום. אחרי זה אלי שואל אותו ויאמר מי היה הדבר בני? דוד שואל אותו ויאמר אליו דוד מי היה הדבר הגדנה לי? ואז המבשר אומר ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים וגם מגפה גדולה הייתה בעם וגם שני בניך מתו חופני ופנחס אצלנו בפרק ויאמר אליו אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימותו וגם שאול ויונתן בנו מתו. ממש אותו מעמד, אותה סיטואציה, שידור חוזר. האיש הזה כאן, הגר העמלקי הזה כאן, הוא מתחפש. למי הוא מתחפש? לאיש בנימין ש... איך קראו לו? המבשר. בואו נסגור עוד ראייה אחת לדבר הזה. תסתכלו בפרק בשמואל ב' פרק ג' לא פרק ג' סליחה פרק כאן, פרק 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 ד' תסתכלו גם עכשיו בפרק ד' פסוק י' אנחנו כרגע לא לומדים הסוגיה אבל אני רק אספר לכם מה קרה. שני אנשים רשעים מאוד בפרק ד' הלכו ורצחו את הבן של שאול שנשאר לו, רצחו אותו, והביאו את הראש שלו לדוד המלך בתור, בתור מה? בתור מתנה. אמרו, בטח דוד ישמח שהרגנו לו את הבן של שאול. דוד לא רק שהוא לא שמח, אלא מה אומר להם בפרק י', פרק ת', פסוק, סליחה, פרק ד' פסוק ת', ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי המגיד לי לאמור הנה מת שאול. מי זה? מי זה? הנער הזה. והוא היה כמבשר בעיניו. מאיפה אתם מכירים את המילה מבשר? מאלי. כלומר, דוד בעצמו אומר, ההוא, שאמר לי שמת שאול, והוא חשב להיות כמו המבשר ההוא, מה עשיתי לו? הרגתי אותו, וגם אתכם אני ארוג, ודוד הורג גם אותם. כלומר, ההקבלה כאן בין האיש הגר העמלקי הזה, לבין המבשר ההוא, היא הקבלה מלאה. זה ממש אותו מעמד ואותה סיטואציה, זה מאוד מאוד מקרב אותנו אל פתרון, מתחילים כאן לפתור את התעלומה. וכאן אני בעצם, כמובן אנחנו תכף מיד נעזר בחזל, אבל לפני כן אני רוצה להציף כאן איזושהי שאלה. תראו, שאול יוצא לקרב. כלומר, אני רוצה להציף כאן שאלה, לתאר מה היה לפי ראות עיניי, כלומר, אני הולך להשלים משהו שהוא לא כתוב. חזל נותנים את המסקנה, המסקנה כן כתובה. אני רוצה לספר מה קרה עד לשם. לפי זה, ולפי זה להבין משהו מאוד מאוד משמעותי. בסוף אני כן אשתה את זה מרוב ש... דווקא לא רע. אנחנו מכירים, לאורך שנותיו האחרונות של שאול, אנחנו מכירים את הדמויות הפועלות סביבו. יונתן בנו, זה דמות אחת. אבנר בנר, שר צבא, למה לדבר. יש לו עוד בנים לשאול. אבי נדב, מלכישוע, בני שאול. יש, הוא לא לבד שאול. כל האנשים האלו, הם נמצאים יחד עם שאול, בעת הקריטית הזאת של היציאה לקרב. זה קרב על החיים ועל המוות אצל שאול, והם יחד איתו. מעניין מאוד שמישהו חסר פה בסיפור. והמישהו הזה הוא דווקא האדם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על שאול לכל אורך הדרך, זה שמילה שלו ניצחה את המילים של אבנר ושל המסע, הלא הוא? דואג האדומי. אנחנו חווים פה לאורך כבר 10 פרקים או אחורה את העובדה שדואג האדומי, ההשפעה שלו על שאול היא הדומיננטית ביותר. אולי השיא לכך זה בנוביר הכהנים. שם שאול נותן פקודה להרוג את הכהנים. אבנר בנר והמסע בנתר מסרבים פקודה ולא מוכנים. ודואג אומר, טוב, אז אני ארוג. והדיבור של דואג מצליח להשפיע על שאול יותר מהדיבור של אבנר והמסע. כלומר, דואג האדומי הוא האישיות הקרובה ביותר אל שאול הנמצאת. קרובה ביותר. אין אדם יותר קרוב בנו לשאול. איפה האדם הזה נמצא במלחמה? איפה הוא? לאן הוא נעלם? כלומר, על יונתן, מלכישוע ואבינדב, אנחנו יודעים שהם יצאו משאול למלחמה וגם מתו. טוב, בסדר, כתוב. אבנר בנר, לא כתוב, אבל הדבר הזה הוא ברור מאליו, זה כתוב במדרשים אמנם, שאבנר בנר יצא למלחמה, כדרכם הם כבר אז נהגו לפצל את הכוח כדי למדו מיעקב אבינו, ואבנר בעצם כנראה הוביל אוגדה עצמאית כדי לפצל את הכוח ושלא יהיה התמוטטות כללית, אז אבנר הוביל כוח צבאי עצמאי, ואנחנו רואים שאבנר גיבור גדול, ממשיך אחר כך להוביל את כלל ישראל, אין ספק לגבי הנוכחות והמשמעות של אבנר בשדה הקרב, לטמן דפליג, בדבר הזה בכלל. דואג. אביר הרועים אשר לשאול. גדול הלוחמים, במרכאות, שידע להרוג 85 כהנים נושאי אפוד בד באבחת חרב אחת. לא נמצא. לא קיים. איננו בקרב. אני רוצה לספר לכם מה היה.
ואפשר להגיד שאחרי המעשה הזה הוא חזר בו והוא פוחד לצאת לקרב, שמה הוא יענש, הוא ייפול בקרב.
אפשר להגיד הרבה דברים. כלומר, זה אפשרות. אנחנו תכף נראה לאן חזל לוקחים אותנו, ומה קורה כאן. אני רוצה לספר לכם מה היה. דואג ירד לקרב עם שאול. ולא רק שהוא ירד לקרב, אלא הוא היה במקום הטבעי. איפה המקום הטבעי שלו? ליד שאול, חפק. ברגע שהוא ראה שהולכים להפסיד את הקרב, הוא עזב את שאול, בגד בו, השאיר אותו לבד. הסתתר שם מאחורי איזה סלע. השאיר אותו לבד חשוף. הבוגד הגדול, זה דואג. מי שהיה נאמן ביתו של שאול, הלוחש על האוזן, ברגע הסכנה, ברגע המתח, ברגע שהיו צריכים אותו, ברגע שגם כנראה היה גורם לו גם למות יחד עם שאול, בדיוק כמו שקרה לכל מי שהיה בחפק, באותו רגע הוא בגד בשאול, פרח, השאיר את שאול חשוף, למות לבדו, מאחורי הסלע רואה דואג את שאול, נופל על חרבו ומת, רואה דואג את נושא הכלים, נופל על חרבו ומת, רואה דואג את שלושת בניו של שאול נופלים על חרבם ומתים גם הם. והוא מסתתר שם מאחורי הסלע. ועכשיו המוח שלו מתחיל לעבוד שעות נוספות. כי מה קורה עכשיו? שאול הוא רואה אותו מת. אז מי הולך עכשיו להיות הבעל הבית? דוד. לדואג ברור, לגמרי, מה המעמד שלו אצל דוד. הוא יודע שאחד מהדברים הראשונים שדוד יעשה, זה יהיה להרוג אותו. אז לכן דואג לתכנן כאן תכנון ארסי וסטני מעין כמוהו, לפי המוח שלו, לפי איך שהוא חושב, לפי הקופסה שלו, שבה הוא חי. הולך דואג, מוריד את הכתר ואת האצעדה מעל גופת שאול, פשוט שודד את הגופה, קורע את בגדיו, שם אדמה על ראשו, והולך לדוד המלך, תוך כדי שהוא מחכה באופן מושלם את המעמד ההוא של המבשר. מה היה במעמד ההוא, אתם זוכרים? אז שאלנו את עצמנו, למה קראו למבשר מבשר? הרי בשורה זה תמיד לשון משהו טוב, ושם הרי היה אסון. והתשובה היא, כי שם בעצם, מתוך הקריסה של המערכות הקודמות, מתוך הקריסה של בית אלי וחורבן המשכן, צפה ועלתה דמותו של המבשר. מי היה המבשר? שאול. שאול המלך. צפה ועלתה דמותו של המלך שהלך והושיע את ישראל. מתוך החורבן, מתוך ההיעדר הגדול, קמה וצמחה ונהייתה הוויה המלכות. בא דואג לדוד, מחופש, ואומר לו, אתה זוכר שלפני כך וכך שנים היה מעמד כזה שבו הכל נחרב ומתוך החורבן צמחה ועלתה מלכות שאול? אותו דבר קרה עכשיו. המלכות הקודמת נחרבת ומתוך החורבן, אם אתה גם ציטט לו גם כמה פסקאות של הרב קוק או משהו כזה, מתוך החורבן, מתוך החורבן תצמח ותעלה מלכותך שלך, והנה הנה כבוד אדוני המלך מוגש לך הכתר של שאול המלך הקודם, האצעדה שלו הקודמת, וגם דואג, תופר כאן איזה סיפור, הוא חושב גם להצטרף ואומר, וגם אני הקטן, עזרתי לך בזה שחיסלתי את שאול. דואג מציג את עצמו כאן כגר עמלקי.
אז דוד לא זיהה אותו.
תכף נראה אם דוד לא זיהה אותו, או שדוד שיחק שהוא לא זיהה אותו, אבל דואג אמר, לפחות מה שהוא אמר, אמר, ואני גם גר עמלקי שהרגתי את שאול, למה הוא רומז כאן? מה הרמז? לא, לא, לא. מה? בדיוק. ואתה ואני יודעים ששאול, הוא חטא בעמלק, והנה תראה איך הוא מקבל מידה כנגד מידה, עונש כנגד עונש, והוא נהרג על ידי העמלקי. כלומר, בערס השפתיים של דואג, הוא תופר כאן סיפור מושלם. שאול חטא בעמלק, ולכן אני הרגתי אותו כעונש על זה, כי אני גר עמלקי. מתוך הקריסה צומחת המלכות, כמו בסיפור הזה, כמו בסיפור הקודם של בני אלי, שצמחה מלכות דוד, סליחה, מלכות שאול, ככה מתוך קריסת מלכות שאול, צומחה, תצמח מלכותך שלך, אני כבר נאמן לך, הנה, קח את הכתר ואת האצעדה. הוא גם משנה כאן חרב וחנית. שאול נופל על חרבו. מה הוא אומר כאן הגר המלכי הזה? חניתו. החנית, אתם זוכרים, לפני שני פרקים, מה דוד לקח משאול? חנית המלך. גם פה דואג רומז, גם את החנית שלו הייתי מביא לך אם אולי אני נשען עליה. גם החנית בעצם היא ראויה לך. כלומר, דואג בעצם מחניף פה לדוד. מחניף. האם דואג חשב שדוד לא יזהה אותו? א', יכול להיות שכן, שהוא התחפש נורא נורא טוב, ובאמת דוד לא היה מזהה אותו. ב', אתם יודעים, לפעמים מספיק לתת תירוץ. כלומר, דואג אומר לעצמו, אני אתן לדוד כזה תירוץ טוב לא להרוג אותי, אני אגיש לו את המלכות על כף של, על מגע של כסף. דוד יוכל להתעלם. טוב, ככה, להתעלם. אני מזה כל מה שצריך שדוד יתעלם ממני ולא יהרוג אותי. אז דואג, תופר כאן כזה סיפור מכל הכיוונים שבעצם מחניף לדוד ואומר לו, שאול, כן, שאול נהנש בשדה המערכה, שאול קיבל את העונה, הוא נהרג על ידי גר המלכי, אני הרגתי אותו, אני לקחתי כאן את האחריות על העונש שהוא צריך, ומלכותך, אדוני המלך, תיקון לעד ולעולמי עולמים, ובבקשה, הנה הכתר, והנה האצעדה. חז"ל אומרים, אותו גר המלכי היה דואג. זו לא המצאה שלי. חז"ל אומרים שדואג, הגר, הנער המלכי שמופיע כאן, זה דואג האדומי, דעת רבי נחמן במדרש. אני רק תפרתי לכם את המשך הסיפור, איך דואג פתאום הגיע לכאן, מה הוא עושה בצקלג? הרי איפה הקרב היה? בכלל בגלבוע, צקלג, איפה זה נמצא? בנגב, איך הוא הגיע משם לשם? הגיע גם הגיע. משרתם של שני אדונים. אינטרסנט. המילה נאמנות רחוקה מדואג כחוק מזרח ממערב. כן, אז ברגע ש... והוא היה הציור של הנאמן הגדול לשאול, הכי קרוב לשאול, ברגע ששאול נפל, הוא בגד בו, עזב אותו לבד, ומיד הוא נסה להכניף לבוס החדש, והוא, לפי הראש שלו, אתם יודעים, זה כמו... טוב, בהבנות, אני יודע, אל תגידו לאף אחד שאמרתי לכם את זה, אבל יש איזה קטע בסרט פעם שהיה זה, הסנדק, כן? שהיה להבדיל, כמובן, אלף אלף הבדלות, אבל... האמת שכלפי דואג לא צריך להגיד להבדיל, זה בדיוק אותו עניין אצלו, כן? שהדון הקודם מת, ואז כל האלה שלפני כן ניסו להפיל אותו, פתאום רואים שזה בוס חדש, אז הם ישר באים ומורידים את הראש ומנסים, כן, להציל את עורם, כי מבינים שיש רשימת חיסול והם בדרך. אז הם באים לנשק את היד, ככה דואג. ככה הוא. מאפיה. הוא מבין עכשיו שפתאום מערכת הכוחות השתנתה, ולכן דואג ממהר, ממהר, ממהר לרצות ולהכניף לדוד. איזה ערס ואיזה בגידה. הבוגד הגדול זה דואג.
למה
באמת
זה
לא מוזכר
בפשט ממש בצורה ברורה? עוד שהגר המלכי זה דואג,
אתה תשכור עשויים. כי אז מה הייתי מלמד אתכם היום? אם הכל היה כתוב, אז מה? לא צריך שיעור. לא יהיה לי עבודה. רחמים על יהודי. פרנסה. בואו נמשיך. אבל תבינו את הראש הקרימינל של דואג. הוא ככה הוא בטוח. הוא אומר, הכל אינטרסים. שאול זה אינטרסים. אני אינטרסים. אתם מבינים? אדם לא יכול לראות מה שלא... אתה רואה מתוך הקופסה שלך. אז דואג הוא כולו אינטרס אחד גדול. הוא חי בעולם של אינטרסים. טוב, עכשיו כאילו... מספיק שאני אציב לדוד משוואה שיהיה לו כדאי להשאיר אותי בחיים וזה יקרה. וכדאי לו, כי אני מביא לו את המלוכה. אני פתרתי לו כאן את הבעיה. הוא חושב מתוך ה... אז ככה הוא חושב שזה יבוא לצד דוד. הוא מגיע לדוד עם כל התכשיטים האלה וכל זה, ואומר לו, דוד, שמע, פתרתי לך בעיה. בוא, תשאיר אותי בחיים. תגובת... אין אפשרות לברוח מדוד. זה לא... ימצאו אותו. אדם כזה לא יכול לברוח. לא יכול להיעלם. אדם בסדר גודל של דואג. זה לא... זה... אתם יודעים, בדיוק עכשיו סיימתי לקרוא ספר על הימלר, יימח שמו וזכרו. מפקד ה-SS. ספר מרתק, כי זה מנפץ את המיתוס הזה שהנאצים הרוצחים היו איזה חיות אדם. כאילו, זה שייך לאיזה אנשים, זה היו אנשים רגילים, נורמטיביים וזה, שבאכזריות שלהם זה לא יאומן, כאילו, אתם מבינים, זה לא איזה משהו דמוני. זה אנשים רגילים שהגיעו לאן שהגיעו. כלומר, זה עדות על העם הגרמני, לפי דעתי, זה לא... אז הוא היה מפקד ה-SS, וכשכל גרמניה קרסה, הוא ניסה להימלט. ולא הצליח. הוא לא הצליח, כי הוא לא הצליח להתאפק מלגלות שזה הוא. הוא ניסה ככה להתאמת בכל השיירות הפליטים שברחו וכאלה. בסוף עצרו אותו סתם לאיזו בדיקה, והוא אמר להם, אני מפקד ה-SS. הוא לא הצליח להתאפק. ואז, לפני שעשו לו משפט והרגו אותו, הוא התאבד. אז... אדם בסדר גודל כזה לא יכול להיעלם. לא יכול להיעלם, ודואג, מי שיש לו גם תאוות כוח, הוא מצפה לקבל עד רבה, אולי הוא יקבל איזה תפקיד אצל דוד, כי הוא הגיש לו את המלוכה. בראש המעוות שלו, ככה הוא חשב. שנייה, רק בואו נסיים את ההקבלה, תכף אתכם מקום לשאול. מהי תגובת דוד? תראו, גם תגובת דוד רומזת לאירוע אחר מספר שמואל, אתם כבר די אמורים להכיר את האירוע הזה. בואו רגע נראה מפסוק, נקרא נגיד מפסוק י'. ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. גם דואג, הגר העמלקי הזה, סליחה, הוא תופר את עצמו מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. הוא אומר ככה, א', הוא כבר היה מת, אז אני הרגתי אותו אחרי שהוא מת. אם אתה הורג מישהו אחרי שהוא מת, אתה חייב מיטה. זה לא ברור אם אתה חייב מיטה. ב', הוא זה הודעת פיו. אי אפשר להרוג בן אדם על פי הודעת פיו. אתה לא יכול להרוג. אין אדם משים עצמו רשע. כן? אז הוא כאילו, הוא מספר את הסיפור, אבל הוא מספר את זה באופן כזה, שמבחינה משפטית אי אפשר יהיה לעשות שום דבר. עורך דין. כן? ממולח. הוא מספר את הסיפור, אבל הוא גם תוך כדי דואג לעצמו, שמבחינה, שאי אפשר יהיה להעמיד אותו לזה לדין, כי הוא אומר, תשמע, נכון, הרגתי אותו, אבל הוא כבר היה מת. אתם יודעים, אם אתה הורג מישהו שהוא כבר טריפה, אתה לא חייב מיטה. וטריפה, הכוונה אדם שעומד למות. הוא, כל הסיפור בנוי על הודעת פיו. הודעת פיו של אדם, ילדם עושים עצמו רשע, אז הוא כאילו, הוא סיפר סיפור ויש לו ביטוח כזה. ויחזק דוד בבגדיו ויקראם וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו ויבכו ויצאו מאוד הערב על שאול ועל יונתן בנו ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. עוד נתעסק בתגובה של דוד למוות וקינת דוד. כרגע אנחנו רק ממוקדים בה. ויומר דוד אל הנער המגיד לו, אי מי זה אתה? מי אתה? מקודם מה הוא אמר שהוא? מה הוא אמר מקודם? אז תסתכלו עליה, תסתכלו בתנך. מה הוא אמר? פסוק ח' עמלקי, גוי או יהודי? גוי, עמלקי אנוכי. דוד אומר לו, תגיד לי מי אתה? פתאום הוא אומר, אוי, 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 הסתבכתי, אמרתי שאני גוי. אתם יודעים שלהרוג גוי, לא צריך שני ידים ואתרה. גוי אפשר, היכולת בדיני לא תרצח, היא הרבה יותר קלה מאשר להרוג ישראל. מיד הוא מתקן. ואומר דוד אל הנער המגיד לו, אם זה אתה, ואומר, בן איש גר, עמלקי אנוכי. אני יהודי, אבא שלי גר. אתה לא יכול, בית משפט, בית דין, סנהדרין, אתה לא יכול לגעת בי. אתה מבין לי, אתה ביטוח, איזה... הוא מספר סיפור, אבל הוא דואג מכל הכיוונים שאי אפשר אל. ויאמר אליו דוד, איך לא ירדת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני, ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש פגע בו ויקהו וימות. ויאמר אליו דוד, יש פה קריב וכתיב, דמך קוראים, אבל כתוב דמך על ראשך, כי פיך ענה וחלמור אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. מה זה מזכיר לכם? הפסוקים האלה? כלומר, נשאל ככה, מה קשה לכם? לא מה זה מזכיר, מה קשה לכם? למה הוא לא בעצמו? חזק וברוך. אם אתה, דוד, נוקם את תקמת שאול, והגר העמלקי הזו כזה ראשי, למה אתה לא הרג אותו בעצמו? למה אתה שולח נער? מה זה מזכיר לכם? כן?
שאול ואת הנער, שאומר לו להרוג אותו, והוא לא מתאר כאילו...
זה אפשרות אחת, נכון מאוד, נכון, בצלאל, יפה. עוד משהו שזה מזכיר? נו? אופ, 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 יפה, ומה קרה שם? בוא נקרא, יפה, יפה, בדיוק, בוא נראה את הפסוקים. פרק, פרק כ"ב, פסוק י"ח. ויאמר, ולא עבדו עבדי המלך לשלוח את דוני לפגוע בכהני אדוני, ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי, ויפגעו בכהנים, וימות ביום היו 85 איש נושא אפות בעד. מלך שאומר לשליח לפגוע במישהו. אצלנו, ויאמר דוד, אחד מהנערים, ויאמר גש, פגע בו, ויקהו וימות. זאת אומרת, דוד הורג את דואג, בדיוק באותה סיטואציה שבה דואג הרג את הכהנים, בן עביר הכהנים, ולכן יש כאן קריב וכתיב. חז"ל אומרים, כתוב דמך, הכוונה לדמו של שאול המלך, אבל, סליחה, קוראים דמך, דמו של שאול המלך, אבל כתוב דמך, דמים רבים שפכת, דמי נוביר הכהנים. איך דוד אבל יכול להרוג את דואג? מדין מה? בלי סנהדרין, בלי בדין, בלי... מה זה צריך להיות? בדיוק. דוד הורג אותו מדיני המלוכה. לא מדיני המלוכה, פיך ענה בך למור, אתה אמרת, ועל פי הודעת פיך, אני בתור מלך, פוגע בך. אומר, דוד מזהה כאן את הסירחון הנורא בדברים האלה. מה שדואג חשב מהתודעה המקולקלת, המעוותת שלו, הנבובה והרקובה, הוא חשב שדוד יהיה שמח, ויגיד, או, יופי, פתרו לי כאן את הבעיה, ושאול מת, ולפחות אולי דוד יגיד, טוב, יאללה, סיבה טובה להעלים עין. בוא, לא נמצא את הדין עם דואג, ניתן לו ללכת, וככה נסיר את העיניים. בדיוק הפוך, זה עורר אצל דוד את כל הסלידה, והגועל מהאישיות הנפתלה והחלקלקה והבוגדנית הזה שקוראים לדואג, ודוד נוקם בו כדין מלכות, יוצא אם כן, אתם יודעים, למדנו כבר את הכלל הזה, המאוד מאוד חשוב, שהכל הולך אחר הראשית. הכל הולך אחר הראשית. מהי הפעולה הראשונה של דוד כמלך ישראל? לא הרג, אלא? על מה? על שאול. בעצם גואל אדם של שאול זה דוד. לא משנה שבאמת דוד, שאול לא מת על ידי דואג. שלא יספק לאף אחד. דואג לא הרג את שאול. שאול מת לבד. שאול נפל על חרבו. מה שקרה באמת זה מה שכתוב בפרק למד א', זה מה שקרה באמת. דואג מספר סיפור שלא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא הסיפור הזה. הוא מספר סיפור כדי למצוא חן בעיני דוד. כלומר, בואו נסכם שלא יהיה כאן ספק. מה שקרה בפועל זה ששאול נפל על חרבו לבד בהר הגלבוע. איך הוא נפל על חרבו ולא היו זה? כי דואג בגד בו ועזב אותו לבד. אם דואג היה לידו, אז גם דואג היה מת. אתם יודעים, יש לגבי פלאביוס, ספוס פלאביוס כותב בספרים שלו, הרי הוא היה בגמלה. והוא היחיד שניצול. ואחרי שהוא ניצול מגמלה, הוא התלווה אל הרומאים, והיה היסטוריון שלהם וכתב את כל הזה. ואומרים שהיה היסטוריון כמובן מטעם, אתה לא בדיוק יכול לכתוב בחופש אקדמי כשאתה נמצא בתוך המחנה של הרומאים, יארגו אותך. אבל הדיון הוא מאוד מעניין, איך הוא נשאר בחיים אחרי הקרב בגמלה. אז הוא מתאר שם שהוא, איך שהוא נמלט והצליח וזה, אבל רבים הטוענים שהוא בעצם בגד בלוחמים שהיו איתו. ואני לא זוכר בדיוק הסיפור, אבל היה שם שהם יארגו אחד את השני ומישהו יישאר אחרון, הוא נשאר אחרון והחליט להישאר עד הסוף. לא. אז כאן לגבי דואג. אז שאול מת, נופל על חרבו, דואג, רואה את הסיטואציה ומנסה למנף אותה, לנצל אותה לטובת האינטרס הבא שלו. עכשיו האינטרס זה למצוא חן בעיני דוד. אז הוא שודד את תגופת שאול, המתה, הולך עד לדוד לצקלג, מוכר לו איזה סיפור, מתחפש למבשר, הוא אומר לו, אתה זוכר, כמו שהיה אז, ככה בעצם זה עכשיו. מוכר לו איזה סיפור כזה שימצא חן בעיני דוד, מנסה להתחנף אליו, אבל דוד אומר לו, אני מכיר אותך ואת כל האופי שלך. ואני יודע שאתה, אתם זוכרים, למדנו את המדרש שדוד מאשים את דואג, אומר לו, אתה חבר של שאול? חבר אמיתי רואה את, את חברו, הולך על שפת הבור, הוא מושך אותו משפת הבור. אתה, לא רק שלא משכת את שאול משפת הבור, אלא הפלת אותו לתוך. עד היום הכוונו את זה שדואג כל הזמן דאג לסכסך בין דוד לבין שאול. אבל היום, בשיעור הזה המיוחד, אנחנו מגלים שבפועל ממש דואג בגד בשאול ברגעים הכי קריטיים והפיל אותו לתוך הבור. וגם לא התבייש, גם להגיד שהוא הרג אותו. פשוט אדם שכל מה שמעניין אותו זה רק האינטרסים שלו. אבל הוא אדם מוכשר. בדרך כלל אנשים אינטרסנטים הם לא כאלה מוכשרים. דואג הוא כזה מוכשר עם הכישרון שלו והאינטרסים שהוא הניעו אותו מבפנים, הביא כזה חורבן. דוד נוקם את נקמת שאול. יוצא אם כן שהדבר הראשון שדוד עושה כמלך זה להיות גואל אדם של שאול. כל חייו דוד קיווה להיות המשך לשאול. זה לא זכה לזה כי שאול נהרג, אבל זכה לזה אחרי מותו. דוד הוא בעצם, הרי אמרנו שדוד מתאמץ להיות ההמשך של שאול. אז דוד הוא חתן של שאול, כי הוא נשוי למיכל. יש להם נכדים בעצם, משותפים. דוד הוא המשנה של שאול, היה חלק מהזמן, ובסופו של דבר גם דוד הוא גואל הדם של שאול. גאל את דמו ממי שאמר שהוא הרג אותו. בסדר? כי זה בדיוק אותה סיטואציה, קודם כל, מלכות, כדי להבליט שזה משפט המלך, אז מלך לא עושה דברים, והמלך נותן פקודה. כאילו, ודבר שני, זה ממש מזכיר את הסיטואציה שבה דואג הרג את נוביר הכהנים. כלומר, דוד הורג את דואג באותו פורמט, כן, במרכאות, שבו דואג פגע בנוביר הכהנים כדי להגיד לו, תשמע, זה לא רק נקמה על עכשיו, זה נקמה גם על אז. זה ממש, כן, עכשיו תוכל לשאול שאלה, כן. כן, נכון, הוא מנסה, אתה צודק, הוא מנסה לפתוח פתח לדוד, כדי שדוד או יתעלם ממנו, או יבין שהוא נתן לו את המלוכה וייתן לו אפילו איזשהו תפקיד, כן? אבל הרדיפה של דואג אחרי כוח, אחרי השפעה, לא נותנת לו מנוח, הוא לא מסוגל פתאום להיעלם מהבמה, הוא חייב להמשיך להיות שם, דוד, אנשים שיש להם, אתה מכיר את הדבר הזה שאנשים, נגיד, מנסים להיבחר, אפילו שכבר כולם יודעים שזה אין מצב. די, אתה... מה אתה... זה גדול ממנו, הוא חייב להיות בעמדת שליטה. אדם שהוא לא בעמדת שליטה, אם ככה, אין לו חיים. זה דואג. כן. מה השם של כבודו?
שאול.
ברוך הבא. ואתה? אליעזר ושאול. שאול זה בדיוק זה הסוגיה? הגעת באופן מדויק.
שאלה לגבי, בעצם הדאגה של דוד תמיד לכבוד של שאול. הרי הוא בעצם גם ניסה לרדוף אותו כמה פעמים בחייו. ובעצם גם יש פה, אני חושב, איזושהי הסרת אחריות משאול עצמו בעניין של, של נוב. זאת אומרת, דואג ביצע את זה, אבל מי שאמר לו לעשות את זה זה שאול. אז שאלה, בעצם הם מנסים להפות את ה...
טוב, זה קשור לדברים ארוכים שדנו בהם בהרחבה, בשיעורים הקודמים. אני אענה לך בקצרה. דוד מנסה להחזיר את שאול בתשובה. הוא יודע ששאול רודף אחריו בגלל הרוח הרעה שמבעטת אותו, ולכן דוד מנסה בכל כוחו להיות המשך לשאול, כי דוד יודע שבזה תלויה הנצחיות של המלכות שלו. אם דוד יהיה במקום שאול, אז גם המלכות של דוד תהיה מלכות זמנית. אבל אם דוד יהיה המשך לשאול, אז מלכותו תוכל להיות כללית ולכלול את כל ישראל בתוכה. אז לכן דוד עושה כל מאמץ כמעט כדי להיות המשך לשאול, ומי שהכי מפריע לו בדבר הזה זה דואג. נכון? יש אחריות על שאול בהריגת נוביר הכהנים, אבל בעיניי היא פחותה מהאחריות של דואג, כי דואג טפטף את הארס, טוב, למדנו זה, עיין שם, בשיעור שלמדנו, דואג טפטף את הארס, דואג צייר את התמונה המעוותת, דואג הפיל את שאול בתוך הבור, וגם בסוף דואג גרג. כמעט אפשר להגיד ששאול היה אנוס, אנוס בידי דואג, כמעט אפשר להגיד את הדבר הזה. בסדר, הבנתם? המהלך הזה ברור? יופי. אם אתם זוכרים, אנחנו בעצם, כדי לעסוק בסוגיה הזאת של כיצד נפל שאול, איך הוא בדיוק מת, וכל הסיפור כאן עם דואג, בגלל הדבר הזה בעצם דילגנו על פרק למד, שבו מתואר מה קרה לדוד בזמן המלחמה של שאול בהר הגלבוע. אז כאן בואו ניתן איזושהי הקדמה או תזכורת קצרה. דוד, בזמן הזה ששאול וכל ישראל נלחמים בגלבוע, זה קרב לא פשוט, דוד נמצא בציקלג בנגב. הוא בעצם בורח, הצליח לברוח, לצאת מידי אחיש, מלך פלישתים. הוא לא שותף במלחמה נגד ישראל כמובן, אבל הוא נמצא בנגב, ודוד עושה מה שהוא יכול. מה שהוא יכול להגנת ביטחונם של ישראל. להיות בקרב העיקרי הוא לא יכול בגלל המערכת היחסים עם שאול, לצערו הרב. אז את המינימום שהוא עושה, הוא מאבטח את האגף הדרומי של ארץ ישראל. אתם יודעים, תמיד הסכנה, כשאתה נלחם בחזית אחת, מה הסכנה? שיפתחו חזית שנייה. זה הסכנה הכי גדולה שפחדים ממנה. אתה נלחם בצפון, פתאום יש לך מלחמה בדרום, צריך לחלק את הכוחות, פתאום בעצם הכוחות שלך יורדים בחצי, צריך להפנות אותם לשני. בדיוק עכשיו ציינו 37 שנים למלחמת יום הכיפורים, וכן, העובדה שהייתה בשתי חזיתות, במקביל, כמובן הקשתה מאוד על ה... יכולת לנצח, בסוף ברוך השם הצלחנו, אבל זה הפך את הכל הרבה יותר מורכב, ולא היה חסר הרבה שתצטרף גם חזית מזרחית עם ירדן, אז זה הופך את הכל יותר מורכב. אז דוד מאבטח את האגף הדרומי מפני העמלקי יושבי הנגב. בואו נקרא את פרק למד. והיא בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, והעמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, והמיתו איש והנהגו והלכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד ועם אשר איתו את כולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. מה קרה כאן? מה הם האשמים את דוד? מה הבעיה? הוא אשם בזה שהעמלקים פשטו? התשובה כן, הוא אשם. מה הם אומרים לו? אתה עם השיגעונות שלך, אתה עם כל הזה שלך, אתה הולך לעזור לשאול באגף הדרומי, בגללך אנחנו היינו צריכים עכשיו להילחם בכלל, בגללך, הוא כל הזמן מוציא אותם לכל מיני משימות קרביות, למשימות מבצעיות, לטובת כלל ישראל, כלל ישראל, כל הזמן מדבר איתם על כלל ישראל, והנה, תראה מה קרה. הלכנו לאיזושהי משימה, ועכשיו זהו, שבו אותם. כלומר, הם כעסו על דוד, לא בגלל מה שקרה, אלא הם כעסו על דוד בגלל שבעקבות הקו שהוא מוביל, הקו האמוני, בסופו של דבר, הם הולכים לכל מיני קרבות שכאילו לא קשורים אליהם, ובסוף הם משלמים את המחיר. עכשיו, זה לא משבר שעובר עליהם ולא עובר על דוד. זה משבר שעובר גם על דוד בעצמו, גם שתי אנשים של דוד נשבות. גם לדוד צר מאוד, גם דוד בוכה. רק כל ההבדל בינו לבינם, שדוד בזמנים של משבר, חוזר הפסוק הזה, והתחזק דוד באדוני אלוהיו. דוד מתחזק בהשם אלוהיו. מתחזק, מה הכוונה? מתחזק בדעתו. מתחזק בעובדה שהמהלך שהוא הולך בו הוא מהלך נכון. וכל הזמן לנגד עיניו של דוד, לא הגדוד שלו, 400 איש לדאוג להם, אלא כלל ישראל. גם אם הגדוד שלו ישלם מחיר. ככה מתנהג מלך. תבינו, מלך, זה לא חוכמה להיות מלך כשאתה מלך. בסדר? כשאתה מלך, אז זה חוכמה להתנהג כמו מלך כשאתה מגד. כשאתה מגד, יש לך 400 איש, אתה כזה, גדוד כזה קטן. האינטרס או ההתנהלות הכי פשוטה זה לדאוג לאינטרסים של הגדוד שלך. בוא נעשה כאלה פשיטות, נוסח רובין הוד, קצת נשדול, ניקח ככה שיהיה לנו, ואנחנו נארגן כאן איזה כוח כזה קטן שדואג ושומר לעצמו. דוד הוא מגד, בסך הכל 400 איש, מתנהג כמו מלך. חבר'ה, הגדוד כאן זה לא הנושא. הנושא זה מי? זה כלל ישראל. צריך להגן על עם ישראל. יש כאן פרצה בגבול הדרומי. בואו לכאן, בואו לשם. עכשיו, האנשים שעם דוד המלך, זה לא חבר'ה שבוגרי מכון מאיר. זה... ויאספו אליו כל איש צר ומצוק. ההוא יש לו הוצאה לפועל, בא אליו הביתה, אז הוא ברח. ההוא הסתכסר שם באיזה ריב, השכונה, גם הוא ברח. ההוא סתם איזה אחד שמסתובב ברחובות, יצטרף. כל מיני חבר'ה כאלה. זה הסגנון, כל איש צר ומצוק, כל מיני בעלי חובות למיניהם, כל מיני אנשים מסובכים בחיים, שפסלה, יש כאן איזה הרפתקנים כאלה, טרקים כאלה, כל מיני כאלה שמחפשים אקשן, הצטרפו לדוד המלך, זה אנשים שאיתו. והוא איתם מדבר, דברים גבוהים, וזה כלל ישראל. להתנהג כמו מלך, כשאתה מגד של חבר'ה כאלה, זה מעיד על תכונת מלכות אמיתית. אז לכן דוד דווקא מתחזק. הוא לא אומר, טוב, אתם צודקים, יאללה, מעכשיו, דואגים רק לעצמנו, שורדים. לא, להפך. הוא התחזק דוד בהשם אלוהיו, ובאותה נקודת מתח או קושי, דוד מוצא את הזמן, ואומר דוד אל אביתר הכהן, בן אחימלך, הגיש אני את האפוד, והגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדול הזה, השיגנו. ואומר לו, רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. והלך דוד הוא ב-600, כאן זה 600 איש, לא 400, איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא ו-400 איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויוכל וישקהו מים, ויתנו לו פלח דבילה ושני צימוקים, ויוכל ותשב רוחו אליו, כי לא אכל לחם, לא שתה מים, שלושה ימים, שלושה לילות. בוא, אנחנו נקרא את הפרק, כי זה חשוב כאן ל... ויאמר לו דוד, למי אתה ואי מי זה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש המלכי, ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו את נגב הקרטיב על אשר ליהודה, ועל נגב כלב וציקלג שרפנו באש. ואומר אלה דוד, אתה דירני אל הגדוד הזה, ואומר איש אהבה לי באלוהים, תמיתני, תסגירני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה, ויורידהו, ויהיה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים, שותים, חוגגים, בכל אשר על הגדול אשר לקחו מארץ פלישתי ומארץ יהודה. ואז דוד מכה אותם, הורג אותם, מציל את כל אשר להם, מציל את הנשים שלו, לוקח הרבה מאוד שלל, אני מדלג איתכם לפסוק כ"א, ויבוא דוד אל 200 האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד, ויושבים בנחל הבשור, ויצאו לקראת דוד, לקראת העם, אשר איתו, ויגש דוד את העם, וישאל להם לשלום. ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו, יען, אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא לנו בידינו, ומי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. אתם מבינים מה קורה כאן? יש פה גדוד, 600 איש, 400 עוברים את הבשור, נחל הבשור, נחל רציני, נחל בין הגדולים באזור הנגב, נגב המערבי, הוא בעצם, תכלס הוא מתחיל מהרי חברון כמעט, ונשפח עד הים, ו-200 איש לא הצליחו לעבור, אז הם שומרים על המעברים. כנראה שגם אותם 200 איש הם אלו שמצאו את האיש המצרי בשדה. ככה המשמעות. ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור, וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אותו אל דוד. כלומר, כנראה שהם גם... ההצלחה של הקרב גם הייתה תלויה בהם, כי הם מצאו את הפגר המת הזה כמעט השבוע הזה. באים, כל לוחמי הגדוד אומרים, טוב, אנחנו מי שנלחם יקבל, מי שלא נלחם, שילך הביתה. דוד מלמד אותם את המושג תומכי לחימה. זה מלך. מגד הוא באמת, אם היה מגד, אם היה דואג רק לעצמו, צודקים, רק הלוחמים, רק מי שככה ראה את הלבן בעיניים של האויב. אבל דוד מלמד אותם מה זה כלל. אין דבר כזה שאתה יכול להילחם בלי שיירות לוגיסטיות, ובלי בלי טבחים, בלי מי שיתפעל פה את הכל. זה לא עובד ככה. בסדר, אתה יכול להיות הלוחם הכי מאומן, אבל אם אין לך דלק בכלי, אם אין לך כדורים במחסנית, מה זה יעזור? דוד מלמד אותם מה זה כלל. חס וחליל. חלק היורד, חלק היושבים על הכלים, ככה עובד צבא. ככה עובד כלל. ולהם זה היה קשה להקל את זה. ולא רק שהוא מלמד אותם, אלא הוא גם קובע את זה כחוק. ואם היום אהוב המעלה, וישימע לחוק ומשפט לישראל, עד היום הזה. אז קודם כל דוד מסדר כאן תבינו, איך שהוא מתנהג עם השאלה, אנחנו לאט תתחילים לראות איך הוא, את ההתנהגויות המלכותיות של דוד המלך, איך הוא מתנהג כלפי הלוחמים, מלך, רמטכ"ל, יש כל מיני סוגים של מפקדים, אבל באמת מפקדים טובים, זה כאלו שיודעים שזה מערכת שלמה. אם אתה תשקיע רק בלוחמים, אתה תשקיע באלה שמסביב, אז זה לא יחזיק מעמד. צריך להשקיע במכונאים, צריך להשקיע באנשי החימוש, צריך להשקיע בכל אלה שבסופו של דבר הם אלו שמעמידים לך את כל המערכת על הרגליים. אז פעם אחת, ופעם שנייה, דוד מתנהג עם השלל הזה באופן כללי. כיוון שכבר ראינו את זה בנבל הכרמלי, דוד בעצם תופס את עצמו כקרא לזה נציב, אלוף פיקוד דרום. כרגע, עד ששאול, כל עוד שאול חי, דוד תופס את עצמו כאלוף פיקוד דרום, כנציב דרום. אז הוא לא שומר את כל השלל לעצמו. ויבוא דוד אל ציקלג, ויקח מהשלל לזקני יהודה. אמרנו שדוד הוא נשיא יהודה. הוא מלך, אבל של שבט יהודה. אז לכן מלך, צריך גם לחלק לנטילים. ויבוא דוד אל ציקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעה ולמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני, לאשר בבית אל, לאשר ברמות נגב, ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בסיפמות, ובאשת המוע, ולאשר ברחל, ובערי הירך מעלי, ולאשר בערי הקני, ולאשר בחורמה, ולאשר בחור עשן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר יתהלך שם דוד ובאנשיו. למה זה חשוב הרשימה הזאת? למה היא חשובה? בוא תראה בכמה אזורים דוד כבר שולט. זהו, בכל אזור הנגב והדרום, איפה שנמצא עיקר המסה של שבט יהודה, בית לחם, חברון ודרומה, דוד הוא השולט. הוא אחראי הביטחוני, יש לו עוצמה כלכלית, הוא יכול לחלק מן השלל, הוא מעניק את זה לזקני יהודה, הרי זה היה בדיוק הוויכוח עם נבל, אתם זוכרים? כשדוד רצה מנבל, שנבל ייתן לו שהוא שכר על השמירה, זה לא היה בשביל הכסף, זה היה בשביל ההכרה. בוא תכיר, אומר דוד לנבל, שאני כאן הנשיא. ונבל כמובן לא מכיר, ואומר, אתה עבד מתפרץ. כאן, בסוף הקרב על ציקלג, דוד המלך סוגר כאן מעגל, גם פנימה כלפי אנשי הגדוד שלו, גם החוצה כלפי כל שבט יהודה, ובעצם ברגע הזה מיוצב מאוד מאוד מעמדו של דוד כמלך של שבט יהודה. והסיטואציה הזאת היא, שדוד ככה בדיוק על הגל ועל הגובה, מי מגיע? מי הגלבוע? הנער המלכי, ואומר, הנה בדיוק אני מגיע, מה חסר לדוד? חסר לו רק העובדה הזה ששאול מת, והוא עכשיו יכול. ככה במחשבה המובטת שלו, אבל דוד כמובן, ישרה נפשו מאוד, וברגע שהוא מזהה את הסירחון והרמאות בדבריו של הנער המלכי המקופס הזה, הוא נוקם את נקמת שאול, ומכאן בעצם יוצאים פה לדרך חדשה של מלכות דוד, מלכות שאין לה הפסק בעזרת השם. כן, שאול. זה טוב, זה נושא לשיעור אחר. זה בא ללמד אותנו על ההתנהגות של המלק. לא דיברנו על זה עכשיו, יש לנו בקושי זמן, אבל נגיד על זה שתי מילים. זאת שאלה ארוכה מאוד, והיא מתחילה בעצם מהשאלה, למה התורה גוזרת על המלך כזה גזר דין חמור של השמדה טוטלית? מה הסיבה? מה, המלך הוא כזה רשע שמגיע לו כזה גזר דין? והתשובה היא כנראה ש... וכתב על זה ספרון, הרב מידן, כתב על זה ממש מאמר מאוד ארוך, שאחרי זה אספו את זה בספר. התשובה בעצם שהמלך זה ארגון הטרור הראשון בעולם. בהגדרה. כלומר, בדרך כלל לוחמים צבא בצבא. המלך זה גוף שלוחם רק נגד חלשים ממנו. כן? רק נגד חלשים ממנו. נשים, ילדים, וברגע שזה מפסיק להיות, נגיד, עבד שמפסיק לתפקד, זורקים אותו הצידה ולוחם. זה בא להבליט את הנבזות והמאיסות של המלך, עד כדי כך שהתורה בעצם מכריזה עליו שהוא הוציא את עצמו מצלם בני האדם. גם במלחמה יש איזה שהם חוקים. אבל ברגע שאתה מתנהג כארגון טרור לכל דבר ועניין, אתה נלחם רק נגד החלשים. ואף פעם לא צבא מול צבא. מי זה שהוא מזנב בך את כל הנחשלים אחריך? ואתה עייף ויגע. ועד המקרה הזה אצלנו, שהם תוקפים נשים וילדים, ארגון כזה שהוא עושה שימוש רק בטרור, מביא עליו את את העונש הנורא הזה, שבעצם הוא איבד את זכות הקיום שלו כאן על פני האדם. חזקו ואמץ לבבכם, כל המחלים לשם.